טוב, אנחנו... המכונה יצאה לטלפון דחוף. ובכל אופן יש כבר קטע שאני לא רוצה לוותר עליו במבוא, למרות שלא מופיע לפניכם, ועוד מעט תתחיל מה שמופיע לפניכם. ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה, ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת, כי כל זמן מאיר בתכונתו. ועצת השמש שיעץ לאחל אור גאולה מעולפת במטמוני מסתרים, כמו שאנחנו רואים בעינינו, מוקפת בהמון נגעים, שלעניי הדעת סובלי חולאים רוחניים, ודאי שלא יועילו כל החשבונות העולים בלב כל אדם שמחשבותיו הבל נגד עצת השם העליונה אשר בריאתו וטוב על ישראל, לכונן אור גאולה ודרך חיים לשאר עמו העתידות כולם שווי פשע וכולי. גור אומר כאן משפט מפתח חשוב, שכל זמן מאיר באור בתכונתו ובאור המיוחד שלו, ולא יודע, אתם עוד צעירים, אני לא יודע עד כמה אתם מרגישים את הדברים האלה. אולי אצלכם כבר כל תקומת ישראל זה דבר מובן מאליו. טוב, גם אני לא בן 150, אבל בכל אופן עדיין חי עם הריח הזה, לפחות של הדור שלפניי. נולדתי קצת אחרי קום המדינה, שנתיים אחרי, אבל עדיין, בואו נגיד, חי יותר טוב את הדור הקודם, דור שהתגלגל הנה מהגלות והגיע לך. זה הכל, אני חושב שגם אתם מכירים מהסבא, מהזה, סיפורים מפה ומשם. והלא יאומן הזה שקרה, ושאולי מבטא יותר מכל את עוצמת תהליך התשובה במובנים שהרב קוק קורא אותו, כלומר כתהליך שאיננו רק תהליך של אדם פרטי, אלא תהליך של עם שלם, של עולם שלם. ואחרי כל כך הרבה שנים של ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם, שפתאום עם צומח מאפרו והולך לארצו ומחדש את ימיו, הרי יש כאן איזשהו תהליך תשובה שקורם עור וגידים, שמדבר על כך שהעולם, כמה שיתרחק וכמה שיתרחק וכמה שיתרחק, בסופו של דבר שואף כל הזמן אל לשוב אל המקור ואל המקום שהיה בו, ועד כמה הדבר הזה אמור להשפיע גם על כל אחד ואחד, שגם כשהוא מתרחק ומתרחק ומתרחק, בסופו של דבר תהליך אנחנו לא רואים אותם דוחפים כשם שדוחפים את העם, כשם שדוחפים את העולם, כך דוחפים את האדם לשוב אל מקורו ואל הבסיס הטבעי שלו ואל המקום שבו הוא היה צריך, להיות. וכל מיני משפטים שכתובים כאן בספר ושבדורות אחרים נשמעים משפטים תמוהים ביותר. פה כבר אפשר לפתוח, אם אני מסתכל פרק ד', נאמר. הפרק לא קל, הוא מתחיל אותו באיזה מין שירה כזאת גדולה. שוטפים הם זרמי התשובה הפרטית והכללית, דמיונם כגלי שלפות שעל גוף השמש, אשר במלחמת עד הם מתפרצים ועולים, והם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספורות, אין כוח לקלוט את ההמון הרב של השמש הגדולה הזאת, המהירה לעולמים כולם, שמש התשובה מפני שטפם וריבויים, מפני מהירותם הנפלאה, מפני שהם באים ממקור החיים עצמם, שהזמן עצמו הוא רק אחד מהתבניות המצומצמות שלו, שהנשמה היחידית והציבורית העולמית ועולמי עולמית, כלביאה נוראה צועקת בחבליה לתיקון גמור. זה, אני אומר, זה נשמע יותר כמו איזו שירה של אורי צבי גרינברג, זה מין דבר כזה שבקושי מבינים מילה אחת תוך עשר. אבל גם אם מבינים מילה אחת מתוך עשר מילים, די ברורה המגמה. הטענה היא כאן הכל זז. כן, יש איזה בדיחה, איזה הלצה כזאת, עם זקן ארוך ולא מצחיקה, אבל מתאימה. יהודי זקן מגיע לאיזה כפר ורוצה לישון, וכל הילדים משחקים ועושים לו שום רעש. אז הוא אומר להם, מה אתם יושבים פה בקצה הכפר השני, מחלקים אבטיחים בחינם? אז כולם רצים וצועקים, מחלקים אבטיחים, כל המבוגרים שומעים שמחלקים אבטיחים בחינם, כולם רצים. הוא רואה שכולם רצים, מחלקים אבטיחים, אז גם הוא רץ. כן, בסופו השבוע, מחלקים אבטיחים בחינם. הוא נכנס איפשהו לזרם ורץ יחד איתו. כלומר, יש איזושהי מציאות שאתה רואה שכל העולם רץ לכיוון אחד, אז גם אתה עולה על העגלה הזאת ונוסע, ויש פה איזו רכבת שכולם עולים עליה, אז גם אתה עולה. והרכבת הזאת היא רכבת התשובה. כשהוא מדבר כאן על זרמי התשובה שהולכים ועולים, אז אני אומר, התשובה היא דבר לא יאומן בעולם שהדברים שאנחנו רגילים בו הם בלתי הפיכים. והנה אנחנו רואים איך הכל הפיך, איך הכל חוזר לעצמו, ואיך עם שלם אחרי 2,000 שנה חוזר אל אותו מקום. זה נותן המון אמונה, זה נותן המון מוטיבציה, זה נותן המון כוח לאדם להגיד, גם אני מסוגל לעשות את התהליך הזה, לחיות מחדש, לפרוח מחדש, להתחיל להיות אני עצמי מחדש, מתוך איזושהי הסתכלות על מה שבאמת הוא צריך לעשות, על מה שיכול להביא מרגוע לנפשו, וללכת לשם. ואם כל אדם ילך לאותו מקום שבו הלכה הגאולה עם עם ישראל, כלומר אל עם שהתפזר לארבע רוחות השמיים, והנה הוא חוזר, אז מה אנחנו צריכים יותר מזה בתהליך אמיתי של תשובה שיכול לבוא עלינו? בסדר, כל הדברים האלה כאמור הם מתוך איגרת שע"ח, אבל אתם באתם בלעדיה, שוב, בספר רוחות התשובה שאני מחזיק, אז אני מקריא את זה מתוכו. היום הספרים השמיטו את זה, ואנחנו נלך לספר שלפנינו ונתחיל שם בפרק א'. כאן הוא מחלק את התשובה לארבעה סוגים, וננתח אותם. תשובה טבעית, אמונית, שכלית, תשתדלו לבוא עם ספרים, אחרת מאבדים את המילים. את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות: תשובה טבעית, תשובה אמונית ותשובה שכלית. תשובה טבעית יש שני חלקים: תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. בסך הכל מונה פה ארבעה חלקים בתשובה, נשתדל בשיעור הזה לעמוד על כולם. התשובה הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע. המוסר והתורה מקושרים עם חוקי הטבע. שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומחרפים. והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, שהוא בעצמו בהנהגתו הרעה, השם הוא בכל אותו דלדול חיים שבא לו, הרי הוא שם לב לתקן את המצב. שוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה. מן ישוב ויחיה וישוב אליו החיים בכל רעננותם. הרפואה עוסקת בזה אומנם הרבה, אבל לא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו. לא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית. עד כמה יש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל האבוד ממנו מצד החטאים מהרסי הגוף וכל כך? כפי הנראה, מקצוע של תשובה זה תלוי בקשר חזק ביתר חלקי התשובה הרוחנית, הטבעית, הרוחנית הטבעית, האמונית והשכלית. דבר שמדבר עליו כאן, דבר שנראה ירוד מאוד, נמוך מאוד, אבל גם בסיסי מאוד, ואפשר ללמוד ממנו הרבה. אנשים רוצים ללכת, אדם רוצה להרגיש את החירות. אדם מרגיש את החירות, רוצה להרגיש שהוא יכול לעשות מה בא לו, מה שהוא רוצה. והיום גם אתם פחות מכירים את זה. אני שוב שני דורות מעליכם כמעט, דור וחצי מעליכם, ויצא להכיר עולם קצת אחר. עולם שאנשים מאוד חשוב להם כל אחד להיות בן חורין לעצמו, וכל אחד לעשות בדיוק מה בא לו. אני יש מי שבן חורין ומנסה באמת ללכת בדרכים של תיקון הנפש, ויש הרבה אנשים שקשורים יותר לשכבה ההדוניסטית. זאת שמחפשת רק הנאה. ורוצים לעשות מה בא להם, וזה מאוד מאוד חשוב להם בחירות, והם מוכנים לעשות בשביל הדבר הזה כל חטא שבעולם. בזמנו כשפרצה מחלת האיידס, שלא הייתה ידועה קודם, אז בעולם התחילו לדבר על זה הרבה, על איזה מין עונש שבא על האדם כשהאדם החליט שהוא עושה כל מה שקורה. אבל אפשר לקחת את זה גם בתחומים אחרים. בואו ניקח, אני יודע, דבר שוב, שבגיל שלכם אתם פחות מכירים, בגיל שלי יותר מכירים את זה, לא בגלל ההיסטוריה, אלא פשוט בגלל המצב הגופני של הגוף. יש הרבה אנשים ברור השם שיש להם תיאבון גדול. יש הרבה אנשים מפחדים לעצמכם שהאדם כל היום יושב וסולל. ויש עוגות מאוד מאוד טובות, מאוד מאוד טעימות, שההנאה גדולה מאוד לשבת ולאכול. וכל מיני סוגי שוקולד מאוד טעימים. תארו לעצמכם שאדם באמת יושב כל היום ויהנה מהדבר. היום כבר יש מודעות. אני חייתי בתקופה, תדעו לכם את זה, ושוב, אני לא באתי לפני 400 שנה. באמת, זו השתנות של עשרות שנים מעטות. מה שהרבה אנשים הבינו, עושים מה בא לה. לא הייתה מודעות. לא הייתה מודעות למחלות שקשורות בהשמנה. לא הייתה מודעות למחלות שקשורות בסוכרת. לא הייתה מודעות לכל מיני מחלות שקשורות אני יודע, שכחתי איך קוראים לזה, בקולסטרול. ובאלף דברים אחרים, שאם בן אדם אוכל את כל הדברים הטעימים האלה, הוא בסופו של דבר חוטף. זה מהר מאוד בא לך. ואחר כך הייתה תקופה שאנשים עשו את זה ואכלו ולקחו כל מיני תרופות כדי להרזות. ואז התפתחה, זה לא, אני זוכר את התקופה שהתפתחה מחלה כמו בולימיה, אם שמעתם עליה, שהייתה אצל נערות בעיקר, שרצו לאכול אבל רצו להישאר רזות. ואתה גם את זה וגם את זה, אז למדו להקיא את האוכל. ואז כל החומצות עלו אל הפשט בחזרה, ויצאו החומצה והתפתחו בזה מחלות איומות. עד שאנשים למדו, בסופו של דבר אנשים למדו את זה, אתה לא יכול לאכול כל מה שבא לך. אתה רוצה לאכול מתוק, בסדר, אם אתה תאכל איזה כדור שוקולד אחד, אפשר, אבל אם אתה תאכל שלושה, תהיה לך בעיה. סוכרת היא מחלה איומה, היא מחלה שנקטעים ממנה איברים. היא מגבילה את האדם בצורה נוראית. השמנה, היום זה בעיה, היום חברות ביטוח, אתה צריך לשלם יותר כסף אם אתה במשקל עודף. אנשים היום מודעים לזה. אנשים היום מודעים הרבה יותר, שהם צריכים לחרוק שיניים ולעשות ספורט ותנועות ואלף דברים אחרים, שאולי לא נעים לעשות, הרבה יותר נעים לשבת ליד הטלוויזיה ולפצח גרעינים. היום אנשים מודעים, אתה צריך להשתדל, אתה צריך להתאמץ. אחרת, אוי ואבוי, מה שיהיה לך? אני לא מדבר על דברים, הדברים פשוטים יותר. אלכוהול מאוד מושך את האנשים, אם אדם יהיה חופשי עם אלכוהול, אנה הוא בא. סיגריות אמרנו, סמים אמרנו. פעם כולם נהו אחרי הסיפור הזה של סמים, עד שהבינו מה הנזקים שיש בזה. לקח זמן. אבל ככה, קצת הזיות מפה ומשם, וקצת להיות באיזה מין... אני לא יודע מה, באיזה מין תחושה רוחנית כזאת, מאוד נעים. אחר כך אנשים התחילו להבין מה הדבר הזה גורם להם. בשלב מסוים זה התחיל כבר להגיע למחלות המיניות, וכאן זה התחיל עם העץ, כשאנשים חשבו שהכל חופשי. ושכל מין מותר. וכל מה שמסביב לזה. זה הביא את כל המחלות האלה. היום אנשים מודעים הרבה יותר. אתה נכנסת לעולם נתון, אתה חייב לציית לחוקים שלו. אתה חייב להכיר את הכללים, אתה חייב להכיר מה מותר ומה אסור. אחרת אתה לא יכול לחיות. אנשים היום שמקפידים על המשקל שלהם, יש להם הרבה יותר מגבלות מאנשים שמקפידים על כשרות מהסוג המהודר ביותר. לחשוב 10 פעמים לפני שמכניסים משהו לפה. כן מכניסים או לא מכניסים. אחר כך כבר לעשות את זה גם עם דברים קשרים, באופן עקרוני זה יותר קל. בן אדם מתרגל לחשוב, מותר לי להכניס את זה לפה או אסור לי להכניס את זה לפה. פעם זה לא היה. אני זוכר, אחד הסופרים הידועים, אפשר לקרוא לספרות, מה ש... לא יודע, תפס לו פעם עיתונאי, נוסע. לאן נוסע? לצרפת. למה? שמעתי שיש שם איזה מסעדה באיזה מקום, שנותנים שם לאכול אשכים של פר, משהו מאוד מאוד טעים, הוא נוסע כדי לדרום את זה ולחשוב. פעם זה היה עולה. יש איזה אוכל טוב, אז אני חייב לאכול. היום אנשים יודעים, אתה מוגבל, אתה נכנסת בעולם, יש בעולם הזה נתונים, אתה חייב להטיל על עצמך איסורים, אחרת אתה תגיע אל עברי פי פחת, ותעבור את זה. אפשר לדבר לא על הפשעים הגופניים, אלא על הפשעים החברתיים, על מה שהחברה אוסרת לעשות. ולאדם בא לו לנגן איזה מוזיקה רועשת ב-12 בלילה. היום אם הוא יעשה, זה שוטר ייכנס לבית. הוא עוד אלף דברים אחרים. אם בן אדם רוצה לנסוע באיזה מהירות מטורפת, או כל מיני כאלה דברים, הוא ישלם על זה את המחיר. הרבה מאלה ששופים בבתי סוהר, זה אנשים שבסך הכל מה שהם רצו זה חירות. לחיות כאן בעולם ולעשות מה בא להם, ולא אכפת להם בכלל, שיושב כאן מישהו אחר ושובל את זה. באלף תחומים. ואנשים לומדים, יש חוקים, יש משמעת, יש דברים שאתה צריך לקיים. זה לא פחות אתה, מה שהתורה עושה. היא לא מגבילה הרבה יותר מזה. היא מגבילה על פי החוקים שהקדוש ברוך הוא נתן, ולא על פי החוקים שבשר ודם חוקים. גם אם מדובר על ענייני בן אדם לחברו, וגם אם מדובר בן אדם למקום. אז יש מערכות. אבל אדם לומד שהוא חייב לחיות בתוך מערכת, ואדם... זה קשה, זה קשה ללמוד. אנשים שחיים בתוך עולם שבן אדם עושה מה בא לו, מהר מאוד הוא יגיע למסקנה, זה בלתי אפשרי. ואז הוא מגיע למה שנקרא כאן תשובה גופנית. הוא קורא לזה התשובה הטבעית, סליחה, משהו מדבר על תשובה טבעית. אבל תשובה טבעית, בא כשאדם לומד, הרבה פעמים בדרך הקשה. אני נמצא בתוך איזושהי מסגרת שמגבילה אותי, ואני חייב לדעת להתמודד עם זה, ואני חייב לדעת לכלוא את התאוות שלי, ואני חייב לדעת לכלוא כל מיני רצונות שלי, ולדעת שיש לזה מחיר. שום, אני רוצה לומר את החוויה הזאת שלי, שאתם לא כך נמצאים בה, ושוב אני לא כל היום אגיד את זה, יש כזה... לא כל היום אני אציג את עצמי כאיזה עתיק יומי, אבל האמת היא, יש כאן משהו נכון. אני חייתי את החוויה הזאת של אנושות שעוברת ממצב של מה בא לי למצב של משמעת פנימית. למצב של משמעת פנימית. היום אתה רואה בן אדם שמן, אתה רואה בן אדם חטוף, הרבה פעמים אתה מעריך יותר את הבן אדם החטוף, זה לא תמיד, לפעמים זה לא מעריך ממחלות או מכל מיני כאלה דברים, שהוא אדם שיש לו משמע, שיש לו שליטה עצמית, שיודע להגיד לעצמו עד כאן, כן, ומי כאן לא. אתה יודע להעריך יותר. אדם שמסוגל לשלוט, אדם שמסוגל להגיד לעצמו, אני הולך עד כאן ואני לא הולך עד המרחק בין זה לבין קיום מצוות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, הוא מרחק לא גדול. לרוץ 12 קילומטר על מכשיר ריצה, זה יותר מסובך מאשר להתפלל שחרית. זה גם יותר זמן. אז אם אדם מסוגל לעשות את זה, כדי להוריד קצת קלוריות, או כדי לפתח קצת את השרירים, אז יהיה לו גם יותר קל להתפלל שחרית במניין. אתה הולך היום על שפת הים בתל אביב ב-5 בבוקר, אתה רואה שם אנשים שהולכים להוריד את הקלוריות של אתמול. חמש בבוקר בארבע לפני. אנשים כאלה גם קל להם לקום ולהתפלל תפילה בזמן. באופן עקרוני, לא לאותם אנשים, אלה אנשים מקבילים. תשובה טבעית שמתוארת פה היא הנכונות של האדם לחיות אצלו את השליטה העצמית. לצאת אני עושה מה בא לי. לצאת ממחשבת החירות המזויפת הזו. שאני בן חורין רק אם אני עושה כל מה שבא לי. אין בן אדם שעושה כל מה שבא. אין דבר כזה. כל הקרייריסטים הגדולים והעשירים האלה שומרים על עצמם ושומרים על עצמם היטב ומתאפקים מאוד. וחייבים לשלוט. ולשלוט היטב. וזוהי דרך שיכולה גם לכוון עצמם בסופו של דבר לאמירה, אני מסוגל לקיים מצוות. ולאמירה, אם אני מקיים מצוות, זה לא הופך אותי להיות איזה אדם משובן. זה לא הופך אותי להיות אדם מושפל. כל האנשים מחיימים אורחות חיים וקיימים לקיים אורחות חיים אמיתיים. אנשים קמים בבוקר בגלל שהם צריכים לצאת לעבודה, ומלמדים את עצמם משמעת עצמית, ולא תמיד זה נעים לקום בבוקר. הרבה פעמים יותר נוח למשוך את הסמיכה עוד קצת ולהמשיך להתחמם מתחתם. בעיקר בחורף. הרבה יותר. אנשים החיים מחנכים את האדם לדעת את זה. שזה לא השפלה. להחליט את עצמו לאורח חיים עם משטר, עם מסגרת. להתאמץ, לדעת להתאמץ, לדעת להשקיע, לדעת להגביל תאוות, לדעת ולהבין שלא כל מה שאתה רוצה אתה יכול להרשות לעצמך. זה מה שאתה אומר. בסך הכל. אתה אומר את זה בתחומים קצת אחרים. גם באותם. אבל אולי בעוד תחומית. הרבה פעמים אתה מגביל את עצמך הרבה יותר ממה שהתורה מגבילה אותך. בתורה אין איסור להשמין, אני לא יודע מי. יש איסור מצד מנשמת, אבל לא כדי להיות חטוף, או כדי להיות יפה. אבל בסך הכל, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, כל אדם שם על עצמו, זה לא שונה הרבה מהמעמסה שהתורה מעמיסה עליה. זה בכיוון קצת. עם חשיבה לטווח קצת אחר. כמו שאתה חושב על השאלה איך אתה תראה עוד 20 שנה. תחשב איך אתה תראה כשאתה תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא למשפט, כי את כל מעשי האלוהים יביא במשפט על כל נעלם עם טוב ועם רע. כמה אנשים משקיעים? בביטוח סיעודי שבסך הכל הכלכלנים יודעים פחות או יותר לפענח אותו, אדם יצטרך ביטוח סיעודי נגיד בגיל 80, ואדם שיצא לביטוח סיעודי בגיל 80, עד מתי יחיה? נגיד, עד גיל 84. ממוצע אנחנו. כמה אנשים משקיעים בביטוח הסיעודי הזה כדי שבגיל 80 עד 84 יהיה להם קצת יותר קל? כמה אנשים צריכים להשקיע במה שיהיה אחרי גיל 84? אני מתכוון, אחרי שהם יתבקשו לבית עולמם, כי הולך האדם לבית עולמו ושבסבו בשוק הסופטים. אנחנו מאמינים, החיים לא נגמרים. הקדוש ברוך הוא מבורך לעלם ולעלמי עלמיה, שיש עוד עולמים אחרי העולם שלנו. כמה אנחנו משקיעים בזה? אנחנו צריכים להשקיע בזה, לא פחות ממה שאדם משקיע במה שיהיה בין גיל 80-84 ואולי יהיה. כמה אנשים לא זוכים לראות את כל הדברים האלה? ובכל אופן משקיעים על האולי, וכאן אנחנו מדברים על השקעה בוודאי. יש מושג שנקרא תשובה טבעית, והדבר הזה עובד ופועל. ביום אחד אדם מגיע למתקנה שהוא צריך לעשות את זה. שמעתי על אישה שהייתה לה הרעלת שוקולד. כלומר, זה מין חוסר יכולת להתגבר על הצורך באכול שוקולד. כשהגיע ל-150 קילו. הוא היה צריך לעשות משהו. היא לא הייתה לברירה, היא הגיעה כבר לעברי פיפה. כמו שבא, היא יכלה לחזור למשקל הנורמלי כשוויתרה על כל הדבר הסופר. זה לא היה קל, אבל עושים את זה. אנשים נגמלים מאלכוהול, ואנשים נגמלים היום מסיגריות, יותר ויותר אנשים נגמלים מזה. המגבלות על אישון במרחב הציבורי הולכות וגדלות, ואנשים נגמלים מאישון. ולומדים להיגמל. כמה אפשר להיגמל ככה מהעבירות? אני אומר לכם, להיגמל מאישון יותר קשה מאשר להיגמל מאמירת לשון הרע. יותר קשה. אנשים מצליחים לעשות את זה. למה שאנשים לא יצליחו להיגמל מאמירת לשון הרע? זה לא קל. להיגמל מאישון יותר קשה. אנשים מצליחים. הם משלמים על זה הרבה כסף כדי שיגמלו אותם בזה. כי הם מבינים שזה רע, גם זה רע. היכולת לראות איך אנשים חוזרים בתשובה, מה שהוא קורא כאן תשובה טבעית, זה מאפשר לנו לחשוב גם על התשובות היותר רעיות. ושוב, תשובה טבעית, אני חילקתי פה את זה לעוד שני חלקים. התשובה הטבעית הגופנית והתשובה הטבעית החברתית. אדם חותך חטאים נגד החברה. ואז הוא נהנש, ומכניסים אותו לבית סוהר. הוא יכול להגיע לזה, יש להיות טיפוס מועיל לחברה, או לפחות לא טיפוס מזיק לחברה. הוא משוגל לעבור את ההליך הזה, ואנשים מצליחים לעבור את ההליך הזה. ואין שום סיבה, הדברים האלה לא יקרו, גם כשאנחנו מדברים על השכבה הבאה, על התשובה הבאה. אדם צריך לזכור, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כשהוא מוגבל. הוא לא ברא אותו כשהוא כל יכול, וכשהוא מסוגל לעשות בעולם כל מה שהוא רוצה. בעולם שלנו יש כבישים, וזה לא איזה מין מגרש רחב כזה שאתה יכול לנסוע ימינה ושמאלה ולהגיע לכל מקום. יש כבישים ואתה חייב לנסוע רק בהם. והם מוגבלים, ואתה תלך איתם. יותר פנימית היא התשובה הנפשית הרוחנית. הוא מה שקוראים מוסר כליות. טבע הנפש האנושית הוא ללכת בדרך ישרה. כששר מן הדרך, כשנפל בחטא, עדיין נפשו לא נשחטה לגמרי, הרכוש הזה של הישרות מדעיף את לבבו ומתמוגג מכאב. הוא מזדרז לשוב לתקן את הנבות. עד אשר ירגיש כי נמחק אתו. חלק זה של השפעה מסופק הרבה מאוד פעמים, בבטנים רבים פנימיים עצמיים יש בו דרכי הטעיה שכבר להישמר מהם, במקום מקום הוא אחד היסודות שתוכן התשובה נשאר. התשובה הזאת באמת היא תשובה חשובה ביותר, אבל לצערנו מוגבלת מעין כמותה, ואני אסביר. התשובה הפנימית הנפשית שמוססת על מוסר כליות, כלומר, אדם חטא ולא טוב לו עם העובדה שהוא חטא. יכול להיות בחטא בן אדם למקום, יכול להיות יותר מזה בחטא בן אדם לחבר. בואו נגיד, הדוגמה שאנחנו מכירים זה הפוליגרף. מצמינים את זה לבן אדם שהוא ביסודו בן אדם הגון. אז רמת קצב הלב שלו משתנה אם הוא משקר. הבעיה של הפוליגרף שהוא בודק רק אנשים הגונים, הוא לא בודק אנשים משקרים מועדים. אנחנו תכף נדבר על זה. אבל אני לא מתכוון רק לשקר, אני מתכוון לכל דבר. אדם, טבע הנפש האנושית ללכת בדרך ישר. אם אדם עושה דבר לא נכון, רואים את זה. הוא לא מרגיש עם זה טוב. זה נכון גם לגבי מצוות של בן אדם למקום. חס וחלילה שלא יקרה לאף אחד מכם, אבל יום אחד בן אדם פה, בגלל זלזול, ישכח להניח תפילין, למחרת הוא ירגיש רע. ברוך השם, יתפו לו, קרה לי אף פעם בחיים, עמדו לשם. אבל אם זה יקרה, אני בטוח שבן אדם יקרה לו דבר כזה פעם ראשונה, הוא לא ירגיש הסתר. יהיה לו יום קשה. בן אדם לא יעמוד באיזה ניסיון בשבת, הוא אומר, אף אחד לא ייסע באוטובוס, אבל אני יודע, ינקה איזה קטן בבקט שלו בצורה אסורה או משהו אחר, ירגיש עם זה. מעבירות שבן אדם לחברו, שהן הרבה יותר בסיסיות, זה קורה הרבה יותר. אתה תגנוב משהו, מכירים את הסיפור העולר של שלום הלחם? הוא יודע מה? סיפור, אין את הנער שכל הזמן החכימו לו עולרים, ולא יש לו עצמו שלא הגנה בזה עולר, בקיצור, עלה לו החום עד כדי קדחת, לא, לא, לא משנה, סיפור יפה. העולר הוא הזמן. ואז בן אדם מרגיש, הדבר הזה רע. הוא רוצה לעשות משהו, לתקן, כדי לחזור למסלול. כדי שהוא יוכל להתרכז, כדי שהוא יוכל לעשות דברים נכונים. בן אדם מתנהג בצורה לא יפה, העליב מישהו. לא נוח לו. בן אדם צעק על אמא שלו ויצא מהבית, אני יודע, והעליב אותה. ואז בדרך הטבע הוא יוצא לתקן. לתקן, לעשות משהו. שיהיה בתיקון, שיחזיר אותו למציאות. כמו בן אדם שסטה מהכביש, ואיך לדעת בצורה נכונה, וצריך להיות מומחה בזה, להחזיר את המכונית לכביש בצורה נכונה, ולא בצורה ש... אוי מה. אמרנו, הדרך הזאת היא דרך נכונה. לבן אדם יש מצפון. מצפון מוליך אותו בדרך ישרה. ואני עוד הבנתי שאומרים ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, מה זה? שאדם נברא בצלם אלוהים, הרי אנחנו לא מדברים על דמות של פרצוף. אני עוד הבנתי שהכוונה למצפון. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלם אלוהים, כלומר עם מידות בסיסיות שהם כמו המידות שהוא בחר בהן. חסד, גבורה, תפארת, לא נכנס עכשיו למושגי הקבלה, אבל הקדוש ברוך הוא מכר לעצמו מידות בסיסיות, המידות האלה שאנחנו מכירים אותן גם מהמדרש הידוע, מהו חנון, אתה חנון, מהו חנון, מהו חנון, אתה גומר חסדים. אבל זה לא רק זה, יש לקדוש ברוך הוא גם מידות של צדק ומשפט, ולא רק של רחמים וחסד. יש לו הרבה מידות, אבל כל המידות שלו מידות ישרות. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוהים, ברא אותו עם אותן מידות. ואדם יש בו שאיפה בסיסית להיות מסודר היטב עם המצפון שלו. וללכת יחד איתו. אם אדם לא הלך יחד איתו, הוא מרגיש את הקרע, ואז הוא רוצה, יש רצון בסיסי לתקן. תגידו אתם, מה המגבלה הגדולה של הדרך הזאת? מה?
אתה
מתקיים. לא שומע.
ואתה
מתקיים. מתי היא קיימת, מתי היא לא קיימת?
אדם
שנשחק.
זה
פעם ראשונה. מה? מגבלה הגדולה של הדרך הזאת היא מה שנקרא בגמרא, דווקא מסכת קידושין, היתרא דרבהונה. שמעתם פעם את המושג הזה? אומרים שאדם מותר לו לעשות עבירות, שאדם עושה עבירות, הוא שואל אותם עם היתרא דרבהונה. מה זה היתר? רבונה, רבונה אומר, שם אמצע פרק ראשון, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. שואלים, מה הותרה לו? כסל כדעתה. נעשית לו כיתר. אומרים, זה כמובן בצחוק את הביטוי היתר הדרך. הוא אומר, הותרה לו, אבל זה בדיוק נכון. בן אדם משקר פעם ראשונה, הוא יסמיק כמו סלק. כשהוא משקר בפעם השנייה, הוא יסמיק כמו הגפניה. כשהוא משקר בפעם השלישית, הוא יסמיק כמו ורד. כן, כשהוא משקר בפעם הרביעית, הוא כבר לא יסמיק. אותו דבר עם גניבה, ואותו דבר. אם אדם לא מזדרז לתקן את החטא מיד, הוא מתרגל. מהר מאוד התחום הזה מתשתש. כמה כתוב בספרים הקדושים וכמה הדבר הזה יקר וחשוב מאין כמותו. כי אדם לא יחכה עם תשובה לחודש אלול. אדם יעשה כל יום, אתם יודעים מה, פעמיים בשבוע, תהליך של תשובה. אדם פעמיים בשבוע יעשה את הרגש, בואו נגיד בספרים הקדושים כתוב כל יום. להגיד וידוי, אצל חסידים נהגו להגיד וידוי בקריאת שמע של המיטה. כשהחטא טרי, כשאתה זוכר אותו, כשאתה עוד יכול לתקן. מה אתה יושב לי היום בכף באלול ומתחרט על מה שעשית בכף זין כסלב? מה זה מדבר אליך? מה זה אומר לך? אם היית בכף זין כסלב בערב, מתחרט על זה וחושב על זה, גם היית מתקן את החטא. וגם הדבר הזה היה נוגע אליך, היה מדבר אליך. מה קרה, איך אני עושה היום, אתה צריך לעשות זה, אתה עושה את זה בצורה מלאכותית, כי אתה יודע שאתה צריך לעשות תשובה. ואז כולנו יודעים איזה פרצוף יש לזה. וגם זה מחזיק מעמד. כל כך חשוב לעשות את התשובה עליך, מיד, באותו יום. שאז באמת הנפש כואבת. אחר כך בן אדם יתרגל, ובן אדם כבר עשה את זה עוד פעם, ועוד פעם, והכל שם. זה החיסרון הגדול של התשובה הזאת, אם כי זאת תשובה יקרה וחשובה מעין כמותה. ובין ארבע התשובות שהוא אומר פה, זה התשובה עם המחיר הכי נמוך, ושהכי קל ושהכי טבעי לעשות אותה. יש לה רק מגבלה אחת, שצריכים לעשות אותה. אני בשיעור, אני אגיע עוד לסיום כל זה. הדברים האלה, אני אומר, זה אוצר, 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 שמתי נצליח לחנך את עצמנו? להשתמש בו. זה לא קטע כדי ללמוד אותו 10 ימים לפני ראש השנה. 9 ימים לפני ראש השנה, סליחה. זה לא קטע כדי ללמוד אותו 9 ימים לפני ראש השנה. זה קטע כדי ללמוד אותו כל יום. ואיזה אוצר חשוב בעולמה של תשובה אנחנו מפסידים, שאנחנו לא משתמשים במה שהוא קורה כאן, תשובה טבעית, נפשית, חבל, פשוט חבל. בסדר. אבל זה התשובה הטבעית הנפשית, ואנחנו עוברים לתשובה במקור התורה. אחרי התשובה הטבעית באה האמונית. היא החיה בעולם עם מסורת והדת. כל כך לא אוהב את המילה דת, כל כך להגיד לך כמה אני לא יכול לדעת. מסיני קיבלנו את התורה, הדת ניתנה בשושן הבירה. זה צריך תמיד לזכור. אמרו, דת זה חוק, זה חוק יבש, זה חוק אכזרי. אני לא יודע איך זה הגיע לזיהוי עם אמונה. זה מה שהופך את העסק, זה להיות אנשים כל כך נרתעים מזה, אבל בסדר שיהיה. היא החיה בעולם במקור המסורת והדת, שהיא עוסקת הרבה בתשובה. תשובה מבטיחה לשווה פשע הסליחה. החלטות היחיד והציבור נמחים על ידי תשובה. מביאים להם את דברים מסגבים על דבר התשובה. עיקר כולך התוכחה התורית, תורנית היינו אומרים היום, בנוי על התשובה האמונית. במעמקה ישנם פרטים להלחקר, כאשר אך כלליהם היסודים דורשים החוות דיבורים ופעורים רבים, אתם כבר רואים שבעצם הפרק הזה הוא רק מופע. כתוב שעזרא תיקן להם לישראל, פרשת כי תבוא, תבוא בתחילת ניצבים בסוף השנה, תכלה שנה וקללותיה. אולי מה שמוסתר כאן בין השורות, שעזרא תיקן לישראל פרשת ניצבים, שהיא פרשת התשובה לפני ראש השנה. זה הרגע. היה כי יבואו אליך כל הדברים האלה, ברכה והקללה, ושבתה את השם לוגרה, ושבה השם לוקח את שבותך, ואתה תשוב ושבעתה בכל השם, כל פרשת התשובה היפהפייה הזאת שיש לנו שם בפרשת מצרים. זה אותה אנחנו גורים שבוע לפני, בשבת שלפני ראש השנה. גם התורה מדברת על תשובה. אני יכול לתקן. והתורה מדברת על תשובה, מדברת במושגים מאוד מאוד גורים וחד משמעים, אין מה להתבייש בהם. היא מדברת על תשובה במושגי שכר ועונש. כמו שקוראים. תורה כמעט שלא מדברת על דבר אחר. מצער לך ומצאו לך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבתה את השם אלוקיך ושמעת בקולו, כי לכו שם אלוקיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך שנשבע להם. גם בפרשה שלנו מדובר על תשובה, מדובר על תשובה וגאולה. התשובה היא תשובת העם, ובעקבותה, ובעקבות התשובה הזאת באה הגאולה. שהגאולה זה, הייתי אומר, החזרה, אני אומר את זה במרכאות, החזרה בתשובה של הקדוש ברוך הוא, על כך שהוא הגלה אותה. זה במשמעות הגאולה. תשובה שעוסקת בשכר ועונש, תשובה שבאה מחמת יראת העונש, ותשובה שרוצה להקל על אדם את חטאו, אבל זה בעיקר שייך, בעיקר, בעיקר, בעיקר שייך, ולא באדם הפרטי. עיקרה של התשובה הזאת נאמרה גם בתורה וגם בנביאים על העם. רגע לדבר על הגוי ועל הממלכה, לנטוש ולנטוץ ולהעביד, ושב הגוי ההוא מרעתו אשר עשה וניחמתי על הרעה. כלומר, האמירה הזאת נאמרה לעם ירמיהו, חוזר עליה המון פעמים. פסוקים שאנחנו מזכירים ביום הכיפורים. תפילת נעילה, שוב ושוב, מדרככם הרעים, ולמה תמות ובית ישראל, כל הפסוקים שם מיחזקאל. כן, מדברים בעיקר, גם פסוקים שנראים שמדברים על הפרט, הם לא מדברים על הפרט. כאילו, אכפוץ, ובוא תמדנו משהם ואשים ומחיו, כן, כל הפסוקים האלה. מדברים על העם. ותשובה של העם אל השם. אנחנו נדבר על המשמעות של תשובה, אנחנו עוד נעסוק בזה. אבל שם שייך יותר מכל באמת עניין השכר והעונש, וזה מה שהוא קורא כאן תשובה שבאה ממקור הדת והמסורת. בסדר. אני הייתי בוחר מילים אחרות, אבל לא אני כתבתי את זה. תשובה, תשובה, בואו נגיד ממקור האמת. זו תשובה חשובה, חשובה מעין כמותה. וצריך לדעת שהיא קיימת, והיא קיימת על הערבים, היא קיימת גם על היחיד. קיימת גם על היחיד. היחיד, גם כן, צריך לדעת ששאלות שכר ועונש קיימות בעולם של תשובה, ושאם הוא רוצה, אם הוא רוצה לקחת אחריות על מעשיו, וכל אדם יום אחד ייקח אחריות על מעשיו. אם אדם רוצה לקחת אחריות על מעשיו, הוא חייב לתקן, הוא חייב לשכח. הספקנו לדבר על שלוש התשובות האלה, את התשובה העיקרית והחשובה, נעמוד עליה בעזרת השם. שבוע הבא.
התשובה השלישית בעצם...
אתה יכול לחזור לספרייה?
כן. התשובה השלישית זה תשובה מהירה?
תשובה?
תשובה מהירה.
תשובה רבה, אפשר...